נתחיל. טוב, אז ערב טוב לכולם. בעזרת השם אנחנו נמשיך את הקדמה לספר הזוהר בנקודה שהיינו אתמול. אני אתן פתיחה קצרה כי חשוב לי להסביר על מה נדבר היום. ידוע שבכל מקצוע, לאנשי המקצוע יש את השפה שלהם. לצורך העניין, אם אנחנו נלך לרופאים, אז אתם יודעים, יש להם את השפה ביניהם להבין את המושגים של הגוף, של בדיקות הדם, אפילו בתוך כל תחום ברפואה יש את המושגים שלהם. וככה לכל מקצוע שנלך, עכשיו עשינו, גיבינו משפטית את כל האתר החדש, אז נדהמתי כמה אני לא מכיר את תחום המשפטים. יש להם שפה משלהם, יש להם לעורכי דין, יש קודים משלהם, שפה, מילים, ניסוחים משלהם, וככה לכל מקצוע ומקצוע ולכל דבר ועניין, והמטרה היא בעצם להקל על בעלי אותו תחום להבין אחד את השני. אותו דבר אצל חכמי הקבלה. חכמי הקבלה יש שפה משלהם, וקוראים לה שפת ענף ושורש. שפת ענף ושורש בעצם באה לגלות לנו או לחשוף לנו את מערכת השורשים. איך זה עובד? זה עובד בצורה כזאת. יש לנו את מערכת הספירות, כחב חגת נעים, כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. המלכות מולידה את המציאות שלנו. מעל הכתר יש את האינסוף. עכשיו, מהאינסוף, שזו מציאות רוחנית מוחלטת, שלא שולט שם לא זמן, לא תנועה, לא מקום, לא מוחשיות כמו שאנחנו מכירים או חווים את המציאות שלנו. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני רוצה לתאר לכם משהו, בוא נגיד שאתם לא רואים אותי, אוקיי? אז אני רוצה לתאר לכם עכשיו כוס מים קרים מרובעת, אוקיי? אז אני יכול לתאר לכם את הקושיות שלה, את הטמפרטורה שלה, את הנראות שלה, היא שקופה וכן הלאה. ואם אני רוצה לתאר לכם לצורך העניין את שחור, אז אני אתאר משהו אחר לגמרי, מבחינת האורך, המשקל שלו, הקשיחות שלו, הצבע שלו. אבל אני אתאר לכם את הכל בדברים שהם מן העולם הזה. צבע שחור, 2 קילו, אורך לא יודע מה, כמה אור של הדבר הזה, 10 סנטימטר, לא יודע כמה האתו או המשקל של הכוס. אבל כשאנחנו באים לתאר מערכת רוחנית, כשהמקובלים ניסו להסביר או להגדיר או להגיד אחד לשני מושגים רוחניים, תחשבו על הדבר הזה, אין זמן, אין תנועה ואין מקום. אני לא יכול לתאר בשום צורה את הדברים האלה. לכן כל מקובל או בעל השגה שעלה גבוה, הוא התחיל לתאר את הדברים בניגונים. דוד המלך, או כתוב שאפילו הנביאים, כדי לגרום לנביא להתפעלות רוחנית ו... לקבל נבואה, הרי היה בתי ספר לנבואה, שזה פלא גדול בעיניי, אני לא צריך להבין איך עשו את זה, איך לימדו מישהו להיות נביא, צריך להיות צדיק. אבל בסופו של דבר היה בתי ספר לנבואה, וחלק מתהליך קבלת הנבואה היה ניגון. היום מנגנים, הנביא היה נכנס לסוג של אקסטאזה כזה, אני לא יודע להסביר את זה, זה ניגונים של אנשים קדושים, כן? לפעמים ניגונים של לוויים, או דברים בסגנון הזה. ואז למשל שאול המלך, כתוב שהוא היה רוקד וכן הלאה, ואז אמרו, גם שאול בנביאים? זאת אומרת, גם הוא נכנס לרוחניות כזו גבוהה, כי מוזיקה ואש זה שתי דברים שהקבלה מסבירה שהם בין העולם הזה לבין העולם הבא. אש אנחנו רואים שהיא לא שולטת עליה כל החוקיות של העולם הזה, כמו למשל כוח הגבידה. כוח המשיכה לא שולט על האש, האש היא קופצת למעלה. וגם מוזיקה היא מפעילה משהו פנימי אצל האדם, שאם אתה רואה מישהו רוקד ברחוב הוא נראה לך מאוד מוזר. אבל אם אתה פותח את החלון של האוטו ואתה רואה שיש מוזיקה ברקע, זה הגיוני. זאת אומרת, מוזיקה מפעילה משהו פנימי שגורמת לנו לרקוד. אז כשהם ניסו להסביר אחד לשני מושגים רוחניים המקובלים, אז הם דיברו בצופן. עכשיו, מה הצופן הזה אומר? בוא נגיד, ניקח את המערכת הרוחנית, העליונה ביותר. עכשיו, יש בה איזשהו משהו. והמשהו הזה משתלשל במהלך 10 הספירות, יורד כתר, חוכמה, בינה, כל פעם שהוא יורד מהלך, הוא יורד עולם, אוקיי? יורד ספירה לעולם, אז הוא בעצם טיפה יותר מתגשם. אנחנו קוראים לזה בקבלה עוביות, הוא מקבל יותר עוביות. הוא מקבל יותר עוביות, יותר עוביות, יותר עוביות. זה אותו דבר בדיוק, כל העולמות הם מעתק הדבק אחד מהשני. אין שום הבדל אמיתי ביניהם חוץ מתוספת העוביות שנגלית. ואז המלכות פלח מורידה את הדבר הזה להתגשמות, ואז אתה רואה לצורך העניין עט, אתה רואה בן אדם, אתה רואה חולצה, אתה רואה עציץ, אתה רואה כלב. אבל הכלב הזה, השורש שלו הוא בכתר. הוא רק כל פעם מתגשם, 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 הוספה עוביות, 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 ברגע שהוא כאילו נפלט מתוך המלכות, הוא נוצר פה ככלב. עכשיו, המקובלים לא דיברו אף פעם על הכלב, הענף לא עניין אותם, עניין אותם השורש. אז אם הם רצו לדבר על השורש של הכלב, לא היה שייך לדבר על שורש של הכלב, כי אין מילה לתאר אותה. על הענף אני יכול לדבר, אני אגיד לך, זה כלב לברדור, הוא בהיר, יש לו שלוש רגליים ואוזן מקופלת. אבל כשאני רוצה, כשהמקובל רצה לדבר על השורש של הכלב, הוא היה צריך לקחת מילה מהעולם הזה, מילה מהעולם הזה שהיא תתאר את השורש. אז עכשיו, מה הם עשו? הם לקחו מילה מהעולם הזה, בואו ניקח דוגמה את, בסדר? ניקח את המילה את, ויש פה את הכלב, אוקיי? כאן הכלב, הוא הולך לו ככה נחמד, ואמרנו שלוש רגליים, הוא הולך על שלוש רגליים הכלב הזה, כן? כלב גידם, ואז יש את השורש שלו, שזה העת, ואז כשאני, כמישהו שמדבר בשפת ענף השורש, אומר לכם, העת נמצא כרגע על השולחן, בעצם אמרתי לכם, הכלב נמצא על השולחן. אוקיי? דיברתי על השורש, ולכן פחדו מקובלים ללמד קבלה, כי הם ידעו שאם אדם הוא לא מונח באמת, ומיוצב בדעתו ומבין, תלמיד חכם מבין מתוך דעתו ולומד אצל מקובל אמיתי, בגלל שהכל מדובר בשפת ענף השורש, בשפה של קודים, בשפה שהיא מוצפנת, אז ב-99% הוא יתבלבל, הוא ייכנס לדמיונות והוא ישגה ויתאה. ולכן עד בוא עת בעל הסולם לפני 100 שנה שכתב ופתח את הכל בצורה מסודרת, כולל מילון מסודר של כל שפת ענף השורש, אסרו מקובלים ללמוד קבלה. הם עצמם לא נתנו. הם נתנו את זה בהמון תנאים. אתם לא מבינים כמה התנאים האלה קשים. יום האלה קרסו בשעס ופרוסקים וגיל 40 ושיהיה נשוי ותה תה 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 תה. התנאים שלעמוד בהם, רוב העולם הקדום לא היה מונח בזה. גם צריך לזכור שרוב העולם הקדום לא היה משכיל, כולל העולם היהודי. לא היו משכילים כל כך, הרבה לא ידעו קרוא וכתוב. אני שמעתי בעצמי עם הרב עובדיה זצ"ל, שעל קהילות שבאו, אני לא זוכר מאיפה, מקורדיסטן או מטורקיה, קהילות שלמות שלא ידעו לקרוא, והחזן פה בארץ היה בכל מדינה, מוציאו תלמידי חובה בחזרת השץ. מה אני רוצה להגיד בכל הדבר הזה? שהפתיחה של ההקדמות בעצם מביאה לנו היכרות עם שפת ענף ושורש. למה? כדי שנדע את השפה ונוכל לתקשר אחד עם השני, שכל עומדי הקבלה לא יטעו ולא ישגו. כשהם מדברים לצורך העניין שאני מדבר ואומר לכם שהאור ישר יורד ופוגע בטבור ומחזיר אור חוזר בעקבות הזיווג דהקאה ומוליד מציאות חדשה, אתם תבינו על מה אני מדבר. היום, בשלב שאנחנו נמצאים במאמר, אנחנו נכיר את אחד ממושגי היסוד הכי, הכי חשובים בקבלת בעל הסולם, המרכזים שבלעדו אי אפשר בכלל לדבר אחד עם השני, וכל מה שהוא דיבר עד היום בארבע שיעורים שלמדנו היה רק להוביל לנקודה הראשונית הזאת, לתת לנו את המושג העיקרי הזה. אז אנחנו מכאן נמשיך מתוך המאמר. טוב. ולפיכך, השכל הבריא מחייב אותנו להבין את ההפך מהנראה בשטחיות, ולהחליט שאנו באמת בריאות טובות ונעלות ביותר עד שאין קץ לחשיבותנו. דהיינו ממש באופן הראוי והמתאים לבעלי המלאכה שעשה אותנו. כי כל משהו חיסרון שתרצה להרער על גופותינו, מאחר כל מיני תירוצים שאתה מתרץ לך, הוא נופל רק על הבורא יתברך שברא אותנו ואת כל התוואים שבנו. שהרי ברור שהוא עשנו ולא אנחנו. גם ידע כל אלו התהלוכות אשר תימשכנה לצאת מכל הטבעיות והנטיות הרעות שנטע בנו, אלא הוא הדבר אשר אמרנו שצריכים לנו להסתכל לסוף המעשה, ואז נוכל להבין הכל, ומשל בפי העולם אל תראה דבר לשוטה באמצע מלאכתו. מה הוא בא להגיד לנו פה? אני מזכיר לכם, היה לנו את הדיבור הזה של איך יכול להיות, השאלה שהוא העלה וחקירה נוספת שהוא העלה, שמהבורא השלם יוצאים בריאות כאלה קלות ונפסדות. כן? כביכול ממפעל של מרצדס יוצא צוסיטה שנתקעת כל 4 דקות. בורא עולם בעצמו, ייצר יצור, נזר הבריאה, כלול מכל התכונות הטובות שיש בכל שאר תראו במדרשי בראשית, מדהים פשוט מי הוא האדם, מה זה האדם הראשון. הוא לקח כל יצור ויצור, את כל חיות הים ואת כל חיות היבשה ואת הבהמות ואת החיות, ואת השמיים וצבא השמיים, כל הכוכבים, כל אחד בא ונתן את התכונה שלו, וממכלול התכונות הטובות שיש בבריאה נוצר האדם הראשון. והאדם הזה נוצר כמה שעות והוא חוטא, הבנים שלו רוצחים אחד את השני, ומאז האנושות רק מדרדרת. איך יכול להיות? זה לא נתפס על הדעת שבורא עולם בעצמו יצר דבר, הוא מושלם. איך יצרת יצור כזה מקולקל? הבאנו את הדעה שראינו אותה כבר מלפני 3,000 שנה בתפילת חנה, שבעצם בעלי הפילוסופיה במאות האחרונים מאוד השתמשו בה, והקטע הזה שטוב, יש בורא לעולם, והוא טוב ומטיב בוודאי וכן הלאה, אבל אנחנו כאלה יצורים נהלכים שהוא פשוט עזב אותנו, ולכן אתה רואה אנדרלמוסיה בעולם, והחזק שולט על החלש וכן הלאה. הוא ביטל את הדבר הזה, וזה שמה שהוא בדיוק אמר לנו עכשיו, לפיכך אנחנו, לפי הביטול הזה שהסברנו בשיעור הקודם, הסברנו גמרא, ומאמר של הרבה של הגמרא, שבעצם כל התפיסה הזאת של עזב פועלו היא שגויה מיסודה. ואנחנו מחויבים להאמין שאם אנחנו מאמינים, היהדות יושבת על אמונה, אם אני מאמין בבורא עולם, ואני מאמין שבורא עולם הוא זה שעשה, עושה ויעשה, ברא את כל המציאות ומקיים אותה בכל רגע ורגע, הוא עשה אותי, הוא מייצר אותי, אז הוא גם כביכול השם בכל הקלקולים שלי. ועוד הוספנו והסברנו אתמול על העניין הזה של הקלקולים, שהם בעצם החסרונות האלה שדרכם אנחנו יכולים להתפתח, וזה מה שהוא יבוא וימשיך להסביר לנו בהמשך המאמר. וכבר רונו חזל, זה הוא מביא מעץ חיים, עץ חיים זה ספר של הארי, יש לבעל הסולם פירוש עליו, נקרא פנים מהירות ומסבירות, וכבר רונו חזל שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בכלל לענות לנבריו. וכאן אנחנו צריכים לשים את עינינו וכל מחשבותינו, כי הוא סוף הכוונה והמעשה של בריאת העולם. זאת אומרת, מה אמרנו לפני רגע? אל תראה דבר לשוטה באמצע מלאכתו. יופי. עכשיו בוא נראה מסוף המלאכה. אז הוא אומר, הורונו חזל, שסוף המלאכה היא מה? להנות לנבריו. מטרת הבריאה להנות לנבריו. תבינו, זה נקודה מאוד מאוד שורשית בעבודת השם שלנו. אם אנחנו חושבים לרגע, ויש אנשים שלא תופסים את ההטבה האלוקית או את הרצון להטיב, למה? כי הם סובלים, וזה נכון, זה לא סבל מדומה. כל אחד מאיתנו הרבה פעמים חווה קשיים, אני לא רוצה להגיד רוב הפעמים, רוב הזמנים חווה קשיים. עכשיו נכון שאפשר לקחת את כל הקואוצ'רים הנפלאים בעולם, ולהגיד שזה כל קושי הוא אתגר, וכל מפלה היא ההזדמנות הבאה שלך לקום, והכל טוב ויפה, ואני בעד, ואני זה. אבל עדיין אנחנו חווים המון סבל, מי בפרנסה, מי בבריאות, מי בחינוך ילדים, מי באין לו ילדים, מי באין לו זוגיות, מי ביש לו זוגיות והיא לא טובה. אני אומר לכם בתור מישהו שעובד עם ציבור ומאוד אוהב את עם ישראל, יש המון קשיים לאנשים, כל הזמן. והחוויה הזאת של האתגר של פשוט לחיות, לא רוצה להגיד לשרוד, היא הרבה פעמים מבוילה את האדם לחשוב שאולי בורא לא אוהב אותי, אולי בורא מעניש אותי, אולי בורא מתאמר בי, או קחו את זה לכל מקום שתרצו. אבל פה הוא בא ומניח את זה לשולחן, מטרת הבריאה להטיב לנבריו. המטרה של הבורא היא לעשות לך טוב, אין לו שום עניין להרע לך. אז למה אני סובל? אז למה הקשיים האלה? אז הוא ממשיך ואומר, ויש להתבונן. ויש להתבונן. כיוון שמחשבת הבריאה הייתה בכדי להנות לנבריו, הרי הכרח הוא שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאוד, לקבל את אשר חשב להיתן להם. שהרי מידת גודלו של כל תענוג וכל הנאה, מדודה במידת גודלו של הרצון לקבל אותו. שהרצון לקבל גדול יותר, הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר. וכל שהרצון לקבל פחות יותר, הרי באותה מידה נפחת שיעור התענוג מהקבלה. הרי שמחשבת הבריאה בעצמה, מחייבת בהכרח לברוא בנשמות, רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול, שכל יכולתו חשב להנהג את הנשמות, כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. זאת אומרת, תראו איך הוא פתר לנו את הכל בכמה שורות. אני לא יכול לענג את חבר שלי בסעודה רצינית, גם אם הכנתי את צי המתאמים, והבאתי את השפים הכי טובים בעולם, ואני מכיר אותו מילדות, ואני יודע בדיוק איזה טעמים הוא אוהב ואיזה מאכלים הוא אוהב. אם החבר שלי לא רעב. זאת אומרת, התנאי שלי להנות את החבר, זה הרצון של החבר. כמה שהרצון של החבר יותר חזק, יותר עמוק, יותר תקיף, המתנה שאני אתן לו, תהנה יותר יותר. כל אחד יכול לחשוב עכשיו על זמנים שהיה חיסרון, צורך העניין אחרי צום. אז גם אנחנו סתם אוכלים איזו הוגיה, כמה היא טעימה וכמה היא מסביעה. והכוס מים שאחרי, או לאנשים שמאשנים אחרי סיגריה אחרי שבת, או לאנשים שאני לא יודע מה, יש להם חיסרון מאוד מאוד גדול במשהו, כן? אז דוגמה שנותן בעל הסולם היא על ישיבה. חוץ מה אני חושב אחד פה, כולנו יושבים. כן? עכשיו, כמה אנחנו מעריכים את הישיבה הזאת? כמה אנחנו חושבים על הישיבה הזאת? כמה אנחנו מודים על הישיבה הזאת? יושבים, נכון? אז הוא נותן דוגמה על בן אדם שנתקע, תחשבו על רכבות באירופה, כן? אדם שנתקע ברכבת 11 שעות בלי מקום ישיבה. ו-11 שעות הוא מחזיק את העמוד ומטלטל מכאן וכאן, וכל הגוף שלו מפורק. איזה חיסרון יש לו לישיבה. ועכשיו התפנה מקום לישיבה. מישהו קם וירד מהרכבת. תחשבו על הרגע הזה שהאדם הזה מתיישב, איזה עונג יש לו בכל רמה חברה ושיסה גידיו. עד כמה הוא מעריך את אותו קורסה מרופטת שיש שם ברכבת, ואת עצם מהות הישיבה. לעומתו אנחנו, אנחנו יושבים, ישיבה זה ישיבה, מה ביג דין, אנחנו בעולם המודרני רוב היום יושבים. נו אז מה, כמי זמני. מה שאני בא להגיד פה, זה מה שהוא אמר שככל שהחיסרון גדול יותר, התענוג גדול יותר. עכשיו בוא נחזור למאמר. מה רצה הקדוש ברוך הוא? להיטיב לנבריו. עכשיו זה לא בן אדם שרוצה להטיב בסעודה לחבר שלו. זה הקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו, בעל הכוחות כולם, היה הווה ויהיה, שממלא, מקיים ומחיה את כל המציאות הנגלית לנו ושאין הנגלית לנו בכל רגע ורגע. הוא ברא ילד, כן? ורוצה לתת לו את כל הטוב הזה. עכשיו אמרנו, כדי שהילד ייהנה, הילד צריך לרצות לקבל את זה, נכון? עכשיו תחשבו, אם הוא כזה בעל יכולת נתינה, איזה רצון הוא צריך לברוא בנברא שלו, כדי שהנברא ייהנה מכל הטוב הזה. אוקיי? זה הנקודה שאנחנו נמצאים. אז הוא אומר שבהכרח, הרי שמחשבת הבריאה בעצמה מחייבת בהכרח לברוא בנשמות רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול שכל יכולתו חשב להנהג את הנשמות. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. פעם חשבתם, היה לי שיחה עם הבן שלי, ילד בן 9, על הנושא הזה, על ההבדל בין הרצון של החתול של השכנים שלנו, הרצון של בן אדם. ואז זה הוביל לזה שהחתול בבריאת העולם, הוא בדיוק אותו חתול כמו החתול של השכנים שלנו. אין שום הבדל. זאת אומרת, אותו חתול אהב לאכול לצורך העניין, טוב, הוא לא כל כך אוהב אוכל עכברים, אבל כן, לאכול את הבונזר שלו, ואותו חתול אהב לישון הרבה, אותו חתול אהב לנקות את עצמו בליקוקים, ומדי פעם להתרבות. אותם רצונות שהיה לחתול, טוב, גן עדן לא היה חתול גשמי, אבל לא משנה, בבריאת העולם לצורך העניין, אותו חתול היום. קח את האדם. האדם שהיה לא בבריאת העולם, לפני 100 שנה, היה לו רצונות לעומת האדם של היום, שהאדם של היום אפילו לא מכיר אותם. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו ניקח עכשיו מהאדם לפני 100 שנה, ותגיד לו, בוא נגיד לפני 200 שנה, לא היית רוצה איזה רכב חדש? הוא ישאל אותך מה זה רכב. הוא יגיד לך מרכבה? מה? לא, לא הבנתי, מה אתה רוצה? מה, איך אתה מסתדר בלי טלפון? איך אתה יכול כל היום ללכת בלי פלאפון? איך אתה משיג אנשים? אתה צריך משהו? הוא יגיד לך מה זה פלאפון? זאת אומרת, אין לו אפילו לאדם מלפני 200 שנה את הרצונות שיש לנו היום. הם בכלל לא קיימים. זאת אומרת, זה פשוט לא שם. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהרצון של האדם הוא בהתפתחות מתמדת ובגדילה מתמדת. בשונה מהרצון של שאר היצורים, אנחנו נלמד את זה בהרחבה, מה ההבדל בין הרצון של הדומם, של הצומח, של החי, של המדבר, יש דרגות ביניים בין לבין, יש הרבה מאוד דרגות, העיקריות הן בין הדומם לבין הצומח, יש לנו דבר שאנחנו קוראים לו אלמוגים, בין הצומח לבין החי יש את אדני השדה, בין החי לבין המדבר יש לנו את הקוף, בין המדבר לבין האלוקות יש לנו שינדלדים ומלאכים, ואז מעל המלאכים יש את היהודי, ונקרא אדם מדמה לעליון, ואז בורא עולם. אלה המדרגות העיקריות, בדרך כלל אנחנו מדברים על דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר, אבל יש הרבה הרבה מדרגות ביניים, ויש גם הרבה מעבר לזה, כי הסיבה היא למדרגות ביניים, זה שהקפיצה בין מדרגה למדרגה היא כל כך חזקה, הוא כל כך גדולה, שצריך איזה משהו שיקשר. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו רואים שהרצון של שאר טבע הבריאה, הוא לא השתנה. הוא לא התפתח. הוא לא גדל. הוא לא התרחב. ואילו הרצון של האדם לא רק גדל, התפתח, התרחב, כל העולם שאנחנו רואים היום, החל מחלליות שמגיעות לירח, ועד מיקרוסקופים שרואות לתוך הלימפוזה, הלימפה של אדם, חיידקים ולא יודע מה, כל הטכנולוגיות, כל הדברים, כל הזה, הכל התפתח מרצון של האדם. עכשיו, בוודאי שהיה צריך הסכמה אלוקית, אבל אני בא להגיד שהבורא ברא את האדם עם רצון כל כך אגרסיבי לתבוע הנאה ותענוג מכל דבר, עד כדי כך שהאדם, כשהוא לא מקושר עם הבורא ולא מקבל הנאה מהקשר עם השם, הוא מפתח את כל מה שאתם רואים מסביבכם. משה רבנו הלך 40 שנה במדבר, לא עם עם ישראל, מהרגע שהוא ברח ממצרים עד הרגע שהוא חזר למצרים, כמשה רבנו. ב-40 שנה האלה הוא ראה צאן, וכרואה צאן במדבר, תחשבו מה הפסגת הזה שלו, מה הלך עם חליל וחילל, במקסימום היה נאבק פה ושם עם איזה חיית טרף שלא תיקח לו את הצאן. מה היה לו? והוא הבן אדם שהשיג את האלוקות יותר מכל בני ירד. בגלל שאנחנו לא משיגים את האלוקות, ובגלל שאנחנו כל כך חסרי תענוג מהקשר הרוחני, אז אנחנו ממלאים את הרצונות בהבלים. תראו היום, קחו את כל מה שעשו מתעשיית המזון למשל. זה מטורף. כל מי שפה נמצא בסביבות גיל ה-40 וצפונה, כן? זוכר. הלכנו למכולת בתור ילדים, כמה גבינות היו, כמה גבינות היו. היה גבינה לבנה, גבינה צהובה, קוטג', מקסימום 9%, 5%, נכון? היום אף מכולת שמחבט עצמה לא תחזיק פחות מ-15-20 סוגי גבינות. למה צריך את זה? כי אנחנו מנסים לשאוב מכל הנאה שיש את המקסימום, כי אנחנו פשוט לא מחוברים לשם. צדיק אוכל לסוב הנפשות, צדיק יכול ליהנות גם מלפפון, הוא לא צריך עכשיו סטייקי וקוויארים, הוא יכול גם ליהנות מסטייקי וקוויארים, אבל זה לא מה שיחסר לו. הרי מה המהות של אכילה? אני אגיד את זה בקצרה ונתאגד לקראת סיום השיעור. המהות של אכילה, דרך אגב, לא רק של אכילה, של כל דבר בחיים. כל מה שבאנו לעשות בחיים האלה, זה הכרת השם על ידי חיבורים למה שמסביבנו. דומם, צומח, חי, מדבר. כמה שהיכולת שלי לחבר אליי יותר את המציאות הסובבת לי בצורה קדושה, בצורה נכונה, אני בעצם מסוגל ליהנות יותר מהמציאות. אני אתן לכם דוגמה, דיברנו על אכילה. כשאדם אוכל, אז אדם לוקח פרי ביד, לוקח תפוח. ועכשיו הוא מברך על התפוח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, נוגס בו. ברכה זה מלשון הברכה. הברכה, למי שלא יודע, זה תהליך של חיבור שעושים בחקלאות, שלוקחים את הענף של הגפן שהיא חלשה ותוקעים אותה באדמה, מחברים אותה לאדמה וצומח משם גפן חדשה. החיבור הזה לאדמה נקרא הברכה. יש עוד כל מיני סוגי הברכות. וגם ברך למשל, מלשון חיבור, כן, הברכה, ברך, כל השורש הזה של בית חפרש מורה על חיבור, בחור ומחבר בין הדור הקודם לדור הזה. עכשיו, כשאני מברך, אני בעצם כאילו, איך אני אסביר את זה? אתם מכירים את זה שכדי להתחבר לפלאפונים החדשים עושים את זה תבנית כזאת? אז זה כאילו התבנית הזאת שפותחת לי את החיבור לתפוח. עכשיו שאני נוגס בו, אני בעצם מחבר אותו אליי, ואני מתחיל תהליך רוחני. החלק הפיזי של התהליך, יש לעיסה, ויש בליעה, ויש עיכול, ואז הגוף מוציא את הפסולת, והחלק הנרצה מתחבר לדם. הדם הוא הנפש. החלק הנרצה הופך להיות הנפש שלי. ואז אני לקחתי את הצומח הזה, והעליתי אותו לדרגת מדבר, לא חי, מדבר. יש חי שאינו מדבר וחי מדבר. פרה ואדם זה לא אותו דבר. עכשיו, אם עשיתי את זה נכון, אז שואל הארי, הנשמה היא רוחנית. היא לא צריכה אוכל. אז למה כשאדם לא אוכל, היא פורחת מהגוף ויוצאת? אז התשובה היא שבתפוח יש את החלק הגשמי שלו, ויטמינים, מינרלים, את הפסולת שאנחנו לא צריכים, שבזה הגוף עושה את זה, אבל יש את החלק הרוחני שבו, הרצון לקבל שבו, יכול הנשמה שבו. הנשמה שלי מקבלת חיות מהפנימיות של התפוח, והגוף מקבל מהחיצוניות של התפוח. עכשיו, אם עשיתי את זה בצורה נכונה, צורך העניין, זה ברכה, ואני אוכל אותו גם כוונה נכונה, בוא נגיד הכוונה הכי פשוטה, שאני אוכל את התפוח כדי לקבל כוח וחיות וחשק, ללמוד תורה ולעשות מצוות. נגיד הכי פשוט, בלי יותר מדי, כן, ממבו ג'מבו. אז עכשיו אדם לקח את התפוח, בירך עליו, אכל אותו, קיבל את האנרגיה הרוחנית שלו, זה הפך להיות הדם שלו, הנפש שלו, והוא גדל מזה. הוא מקבל מזה כוחות ועושה איתה מצוות ומתחבר עוד ועוד ועוד לבוקר. עכשיו, את הדבר הזה אפשר לעשות עם אישה, עם תפוח, עם ספר קריאה, עם בן אדם שעומד לידי באוטובוס. כל דבר, אנחנו כל הזמן ובכל רגע מתחברים למציאות. כרגע אנחנו יושבים פה ומתחברים סביב ספרים של בעל הסולם, מקובל אלוקי שחי פה לפני 100 שנה, ופחות. אבל אנחנו עושים חיבור. החיבורים האלה הנכונים והטובים הם מעצימים אותנו, מגדילים אותנו ונותנים לנו יכולת להתחבר נכון לכל המציאות בצורה הרבה יותר איכותית. תבינו, השיעורים האלה הם לא עוד איזה השכלה, הם תיקון לנפש. מי שלומד את הכתבים האלה בצורה מסודרת בשילוב של קיום תורה ומצוות, כל המציאות שלו משתנה עם הזמן. היחסים שלו בבית, עם האישה, עם הילדים, עם השכנים, עם הבוס, עם הכל, הכל, היחס לדומם, זאת אומרת, למשל פעולות, כמו ש, לא יודע כמה בין אנשים מבוגרים רואים דבר כזה, אבל נגיד פעולות של ונדליזם, אתה מתעצבן, בועט במשהו, באיזה כיסא, או בזה, זה לא קיים בכלל אצל אדם רוחני, כי הוא מחובר להכל, הכיסא הוא חלק ממנו. כמה שהוא מחובר יותר, אז יותר אנשים גם הם חלק ממנו. כמו שאני אתן לכם דוגמה, למי שיש ילדים, אז כשהילדים קטנים רבים, האבא מטבעו הוא לא עכשיו לוקח יותר מדי צד, נופל הייאוש של הצד השני, או מתעצבן מהצד, הוא יכול להכיל שניהם הבנים שלו. הוא אוהב את שניהם, בסדר, הוא צריך לעשות איזה שקט עכשיו, איזה סדר, או איזה צדק כביכול, אבל בסופו של יום, שניהם זה הבנים שלו. עכשיו, אדם יותר רחב, אז לא רק הבנים שלו, גם האחיינים שלו, בוא נגיד, והאחים שלו, וההורים שלו, הם חלק מאותו קבוצה, מאותו שבט, מאותה משפחה. הוא אין לו איפה ואיפה, הוא מכיל את כולם, אוהב את כולם. אהבת אמת. אין לו עדפה יותר מדי לכאן או לכאן. האדם הרחב יותר, הוא ניקח רב גדול, אז הוא מתייחס לתלמידים שלו, כמו הבנים שלו. ולכן כתוב, יש ממש ממרה מפורשת בחז"ל, שאדם שמלמד תלמידים את תורה, את בני חברו, הם נחשבים בניו ממש. ממש, אדם שולח ילד לתלמוד תורה, יש שם איזה רבה שמלמד אותו עכשיו תורה, זה כמו הבנים שלו. הוא מלמד אותם תורה, נהיים כמו הבנים שלו. עכשיו, כמה שהרב הזה יותר גדול, הוא כבר לא רואה קבוצה אתנית כ... רק התלמידים שלי, או רק, סליחה על השטויות שאני אומר עכשיו, רק ספרדים או רק אשכנזים, זה אבלים. הוא רואה את כל עם ישראל כצאצאים, כבנים, כחלק ממנו. כמו שאין לי מחלוקת על יד ימין ויד שמאל, כן, פעם שמעתי משל יפה, שמאז בריאת העולם לא קרה זה על זוגיות אומרים את זה, שאיש ואישה הם אחד. מאז בריאת העולם לא קרה שפטיש לקחה מסמר ודפקה, ובטעות פגע ביד השנייה, אז היד השנייה לקחה את הפטיש והרביצה לה. זה לא קרה, כי זה אחד. אדם גדול רואה את כל האנושות כאחד, הוא לא, אין, לא שייך אצלו מחלוקות. משה רבנו, שכתוב, מחלוקת קורח ועדתו. למה קורח ועדתו? מחלוקת קורח ומשה. לא, משה לא חלק איתו בכלל. קורח ועדתו הם בעצמם, הם מפולגים ורבים והכל, אבל משה שהם באו אליו והתלוננו, מה משה עשה? נפל לפניו, התחיל לפקוט. הוא לא הבין על מה הם, על מה הם רבים בכלל. הוא לא הבין מה הם רוצים. עכשיו תיקח את ה... צדיק הכי גדול בעולם, מבחינתו כל האנושות, וכל עולם החי, וכל עולם הצומח, וכל עולם הדומם, הכל אחד, הכל אלוקות. מה שייך בכלל מלחמות ומריבות, הדברים האלה נראים לו, הבלים. הוא רואה את הכל אחדותי. אז כשאנחנו מדברים על ברכה והברכה וחיבור וכן הלאה, כמה שהאדם גדול יותר רוחנית, הכל מחובר אצלו יותר כאחד. אני אסכם רק את האות האחרונה, ואני אתן לכם שקראנו, ואני אתן לכם זמן לשאלות, בעזרת השם ולא נדר. אז דיברנו על זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, היה צריך, הוא רצה להטיב לנברא, והוא היה כדי להטיב לנברא, היה צריך לברוא רצון לקבל בנברא. רצון. המושג רצון לקבל, זה המושג שהוא רצה ללמד אותנו, ואנחנו נדבר עליו מחר. מושג רצון לקבל, זה מציאות הנברא. בעצם כל מה שהנברא, המהות שלו, לא משנה אם זה דומה, צומח, חי או מדבר, זה כמובן התפתחות של הרצון לקבל. הוא רצון לקבל. הוא חסרונות. הדבר הזה גם נקרא כלי. כלי שווה חיסרון, שווה רצון לקבל. וזה מה שהופך אותי לנברא. איך? נסביר את זה בעזרת השם מחר ביתר פירוט. זהו, לעניות דעתי אתם יכולים לפתוח מיקרופונים, בבקשה. מי שרוצה לשאול, יכול.
אבל אנחנו מבינים שהרצון לקבל זה אפשרות להתחבר לבורא. אבל זה אפשרות גם להתרחק מהבורא.
נכון. אני מזכיר קצת השאלה מאתמול שלך. הרצון לקבל כשאיננו מתוקן הוא מרחיק מהבורא, כי זה, הוא בעצם השתוות, היפוך, היפוך צורה מהבורא, הבורא הוא רצון להשפיע ואנחנו רצון לקבל, ושני דברים הפוכים מתרחקים זה מזה, אנחנו נלמד את זה בהמשך, ורצון לקבל מתוקן הוא רצון לקבל באמת להשפיע, שזה השפעה מבחינת הנברא, ואז אם אני משפיע והבורא משפיע, אז אנחנו מחוברים. אז השאלה אם תיקנתי את הרצון לקבל או לא, כל עוד הוא מקולקל הוא מרחיק אותי. כל עוד הוא מתוקן, הוא מקרב אותי. והתהליך הזה שהתיקון הרצון נקרא יישום תורה המצוות, התעלות
כן,
רוחנית.
אבל האפשרות לתקן היא באה מתורה המצוות, או היא באה מתורה המצוות, אבל במיוחד לדבר רשות. מה שאני רוצה להגיד שאנחנו עושים עבירות, אנחנו עושים מצוות, ובאמת יש אחד שמבטל את השני או... אבל הדבר רשות זה הדבר היחיד שנותן לנו אפשרות או ללכת לסטרה אחרה או ללכת לקדושה.
לא הבנתי מה אתה מתכוון רשות.
דבר רשות, בוא נגיד לעבוד, נגיד לאכול, נגיד לשתות, בוא נגיד ככה שכל דבר
אבל אפשר גם
שעולה...
לאכול דברים אסורים, ואפשר גם לשתות דברים אסורים, אפשר גם לעבוד בדברים אסורים, אני לא הבנתי אותך.
בוא נגיד ככה שאם אני אוכל בשר, אני
כן.
יכול לאכול כדי ממש שיהיה לי כוחות, או אני יכול לאכול בשביל התאווה. אם אני אוכל בשביל התאווה, אני מתחבר לסטרא אחרא. אם אני אוכל בשביל שיהיה לי כוחות, אז אני מתחבר לקדושה.
אגיד לך, הדעה שלי שאנחנו היום לא קדושי עליון, וצריך לדעת ליהנות מהחיים, צריך לדעת ליהנות ממה שהבורא נותן לנו, ויש הרבה דרגות בזה והרבה שלבים בזה. אני לא חושב שכל אחד יכול להיות הבבא סאלי שיצא משישי לשישי, יש הרבה הרבה רבדים בזה, יש הרבה ספרי תיקונים של מקובלים, של הרשש וכזה, שכל דבר צומות, כל דבר זה, אני אישית לא חושב שזה שייך לדורות האלה, אני כן חושב שאדם צריך ליהנות מהחיים, אני לא חושב שצריך להיות בסגפנות, לא להיות מבחינת נבל ברשות התורה, כן? לשבת היין הזה כשר, כל היום להשתכר. לא להיות נבל ברשות התורה, אבל כל אחד לפי דרגתו, לפי מעלתו, כמה שהוא יכול לקדש את החומר, מצוין. אני חושב שזה תהליכים מאוד ארוכים, ואין הוראה חד משמעית לכולם. חבר'ה, רק מה שמותר, תאכלו כדי חיותכם, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה.
לא, מה שאני מתכוון
לא
רב זה להגיד שבאמת לעשות נחת רוח ליוצר זה לאכול עם הנאה, בוודאי שצריך
נכון,
הנאה,
נכון, זה
אנחנו
מה שאתה
צריכים,
אומר.
אבל צריך להתכוון לזה. אוקיי,
נכון.
יש לי רשות לאכול, אבל בשביל מה אני אוכל? כדי לעשות נחת רוח או בשבילי?
אז אדם, אני ממליץ להגיד, זה קשה להחזיק בהנהגה הזאת, אבל הכרתי כמה שעשו את זה, לפני
או
כל ההוראה.
מה זה לקבל על מנת להשפיע אם זה לא זה?
אז אני אומר, אפשר להגיד לשם ייחוד, לפני אכילה, לפני כל פעולה, לשם ייחוד קדושה ברוך, אני מכוון לאכול, לעשות נחת רוח ליוצרי, ליהנות מהאוכל, לקבל כוח לעבודתו יתברך, לברך שהכל או מה שזה, לאכול ליהנות. לפני כל פעולה אפשר להגיד לשם ייחוד. אבל זה מספיק, כי להחזיק כל הזמן בכתבנה הזאת,
כן, ודאי.
מצוין,
בהתחלה.
כן. התשובה היא כן, כן, בוודאי. עוד מישהו? אז אני משאין עוד שאלות. אז תודה רבה רבה לכולם. אשריכם מה טוב חלקכם, שזה מה שאתם עושים בערבים. נזכה להיפגש מחר, בטוב ונעימים, כל טוב, להתראות.
תודה רבה, ערב טוב.
להתראות, ערב טוב לכולם.